קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כן, קול דוד למאזינים, שלום. והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 5 בנובמבר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. בחודש אוגוסט המנהל האזרחי של ישראל חרג מהרגלו והודיע שיקדם הכרה ב-50 מבנים בכפר חרבת זכריה, כפר פלסטיני זעיר בצדו המערבי של גוש עציון. בכפר הזה שממוקם בלב רצף של התנחלויות מתגוררים כ-350 תושבים, ורבים מהם עובדים בהתנחלויות השכנות. בין תושבי הכפר למתנחלים באזור נרקמו לאורך השנים יחסי ידידות, ואלה אף סוקרו בתקשורת. מתברר שהידידות עם המתנחלים הייתה בערבון מוגבל. היא נשענה על התנאי שהפלסטינים ישרתו את המתנחלים וישארו חסרי מעמד. כששמעו הידידים מההתנחלויות על החלטת המנהל להכיר בכפר של שכניהם או לאשר להם להקים תשתיות, עצו רצו לשכנע את השלטונות שיבטלו את המהלך בטענה שהוא יסכן אותם ויקטע את רצף ההתיישבות היהודית. מאזינים יקרים, מיד התנדבו אנשי הקרן הקיימת לישראל לסייע למתנחלים להריע לשכניהם. נציגת הארגון מהרה לדרוש מהמנהל האזרחי צו למניעת המהלך בטענה שהאדמה שייכת להם, ולמרבה הבושה מצאו המתנחלים אוזן קשבת גם אצל בני גנץ. המכתב ששלחו לו 17 אנשי התנחלויות ושביתת עובדי המנהל עשו את שלהם. הדיון הראשון בתוכנית נדחה. לאחר שהמתנחלים לחצו עליו לבוא לסיור, החליט גנץ לשקול שוב את התוכנית להכרה במבנים.
בזמן שאפילו ההכרה בכפר פלסטיני זעיר נבלמת, ישראל באמצעות משרד השיכון דווקא מקדמת הקמה של אלפי דירות ליהודים מעבר לקו הירוק. באחרונה אשרה הוועדה המקומית בעיר הקודש הפקעה של שטחים בגבעת המטוס, וכן אשרה הפקדה של תוכנית להרחבת שכונת פגעת זאב. בעקבות כך החלו הדיונים בהתנגדויות להקמת ההתנחלות החדשה באזור E1, ובעוד יותר מחודש תובה לדיון תוכנית להקמת שכונה יהודית ענקית באזור עטרות שמעבר לקו הירוק. קידום התוכניות הנרחבות האלה בעיר הקודש וסביבתה הוא שיבוש מוחלט של הסכמי אוסלו, וממושן יקברו סופית את פתרון שתי המדינות. גנץ נכנע ללחץ של המתנחלים ועוצר הכרה בכפר פלסטיני זעיר, ובד בבד ממשלת השינוי מקדמת תוכניות בנייה בעיר הקודש לאחר 30 שנה. מסתבר שאין ממשלה מקצועית שמתרחקת מהחלטות שאינן בקונסנסוס, אלא ממשלת ימין סיפוכיסטית שמשרתת את האינטרסים של המתנחלים. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי המסע ומתן צריך להוביל לתוצאות מוחשיות, והדגיש כי איראן לא תוותר על דרישות העם, בעיקר ביטול האמברגו. הנשיא אמר את הדברים בטקס שהתקיים במחוז סמנן לציון יום השנה למאבק בכוחות היוהרה העולמית והשתלטות על כן הרגול האמריקני. הנשיא ציין לעוינות האמריקנית לעם האיראני והדגיש כי עוינות זו חוזרת ל-70 שנה ולא רק לארבעת האסורים האחרונים מחיי המהפכה האסלאמית. הנשיא קבע כי לפני המהפכה האסלאמית ארצות הברית גזלה את האוצרות של העם באמצעות הפיכה או באמצעות סוכניה שהשתלטו על השלטון. אבל במהלך 43 השנים האחרונות לאחר ניצחון המהפכה האסלאמית, ידו של העם האיראני הייתה על העליונה בכל ההתמודדות עם העוינות האמריקנית הממושכת. הנשיא ציין לשבח את הפעילות של אנשי חיל הים במשמרות המהפכה שהכשילו את הפיראטיות האמריקנית להשתלט על מכלית הנפט האיראנית בים אומן. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי האבקות בכוחות היוהרה צריכה להתקיים בכל הזירות, בין היתר התרבותיות והכלכליות. כך אמר הנשיא בפגישה עם אנשי הדת, נכבדי הציבור והורי החללים במחוז סמנן. הנשיא ציין לשבח את יום השנה למאבק בכוחות היוהרה ויום התלמיד וציין לחשיבות העצמאות הכלכלית להשגת ניצחון בהתמודדות עם האויבים. הנשיא ציין גם להנחיות של מנהיג המהפכה האסלאמית לעשות לפיתוח התוצרת המקומית ולקדם את כלכלת ההתקוממות. הנשיא אמר כי המנהיג קרא להסרת כל מכשול שמעכב את התוצרת הלאומית והוסיף כי פיתוח תעשיית הטילים הרחפנים והציוד הצבאי מגבירים את יכולת ההרתעה. גם החקלאים, התעשיינים ואנשי העסקים תורמים להגברת העצמאות הכלכלית, מה מאפשר למדינה להחזיק מעמד בהתמודדות עם כוחות היוהרה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי הקשרים בין טהרן ובאקו מבוססים על עקרונות השכנות הטובה. לשכת התקשורת במשרד החוץ מסרה כי עבדוללהיאן אמר כי חילוקי הדעות ביחס לסוגיות מסוימות לא מונעים מהגורמים בשתי המדינות להשקיע מאמצים להתגבר על המכשולים. עבדוללהיאן אמר עוד כי שר החוץ האזרי ג'יחון ברימוף והוא מקפידים לשמור על קשר במטרה להתגבר על המחלוקות ולהגביר את הקשרים בין שתי המדינות בכל התחומים. כמו כן, שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיבל אתמול חמישי שתי שיחות טלפון מאת שרי החוץ של עיראק פואד חוסיין ושל סוריה פייסל מוגדד ששאלו על מצבו הבריאותי. בשיחה עם שר החוץ העיראקי התנהל הדיון גם על הרכבת ממשלה חדשה בעיראק, ובשיחה עם שר החוץ הסורי התנהל הדיון על ההתפתחויות האחרונות, כמו כן על השאלות המעניינות את שלוש המדינות. שר החוץ עבדוללהיאן קיבל גם לפני כן שיחות מאת עמיתיו הסיני, הכוויתי, הירדני ושגרירי המדינות המכהנים בטהרן כאשר אכלו לו החלמה מהירה. עוזר הנשיא מוחסן רזאי אמר כי הודות לעמידה האיתנה של בני העם ביכולותינו לשמור או לשבור את האמברגו האמריקני, והוסיף במהלך טקס ה-40 של החלל עלי לנדי בחוזסטן כי לפני שלוש שנים האמריקנים הטילו את האמברגו ללא הצדקה חוקית ויצרו בעיות ביחס למחירת הנפט וקבלת התמורה במטבע זר. רזאי אמר כי האמריקנים טענו בהתחלה כי איראן רוצה להשיג פצצת גרעין, ולאחר הסכמה לנהל מסע ומתן וחתימת הסכם הגרעין הפרו את ההסכם, פרשו ממנו והטילו סנקציות כלכליות. עוזר הנשיא התייחס גם לפיראטיות האמריקנית להשתלט על מכלית הנפט בים אומן, ואמר כי האמריקנים רצו לגזול את הנפט שלנו, אבל אנשי משמרות המהפכה הזדרזו לסכל את התכסיס שלהם בזמן המתאים, כאשר נעשו ניסיונות מצד ספינות המלחמה האמריקניות לבלום את צירות חיל הים במשמרות המהפכה, אלא שבסוף הבינו כי חלפה תקופת פגע וברח. המוני האיראנים ב-800 ערים ציינו את יום השנה למאבק ביוהרה העולמית. בטהרן התקהלו האזרחים מול השגרירות האמריקנית לשעבר קן הרגול, כאשר ציינו את יום השנה להשתלטות על השגרירות והיום הלאומי למאבק ביוהרה העולמית. מפקד משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי אמר בתוך כך כי לארצות הברית שתי אופציות, או לסגת מהאזור או להישאר ולהמשיך לקבל מכות וסתירות. סלאמי קבע כי ההגמוניה האמריקנית הולכת ונחלשת מבחינה מדינית או צבאית. כאמור, צוין היום הלאומי למאבק ביוהרה העולמית, הזדמן השנה עם הכשלת משמרות המהפכה לניסיון הפיראטיות האמריקנית נגד מכלית הנפט האיראנית בים אומן. היועץ המשפטי לממשלה של ישראל אביחי מנדלבלט אמר בכנס חיפה למשפט באוניברסיטת חיפה כי בשנים האחרונות האיום על יכולתו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה לשמור על שלטון החוק היה מוחשי וממשי. נטש קרב על דמותה של ישראל כשומרת חוק. לדבריו, לשמחתי הרבה לצד רשויות החוק התייצבו רבים וטובים שנצבו כנגד הפגיעה בשלטון, שלטון החוק ובערובות לשמירתו, ובהם נבחרי ציבור, אנשי משפט ואקדמיה, כך לפי מנדלבלט. מליאת הכנסת אשרה לקריאה שנייה ושלישית את תקציב ישראל לשנת 2022. 59 הצביעו בעד ההצבעה או ההצעה ו-56 התנגדו. חברי האופוזיציה נטשו את מליאת הכנסת אחרי שהצביעו. מוקדם יותר מליאת הכנסת התכנסה מחדש לדיון בחוק התקציב לשנת 2022 וחברי הכנסת מהאופוזיציה מחו על כניסת הדיונים ליום שישי לאור קדשותו למוסלמים כמו שטענו ולאור כניסתה המוקדמת של השבת ועל כן הודיע מרכז האופוזיציה יריב או מרכז האופוזיציה יריב לוין כי לא יבקש הצבעות שמיות. חבר הכנסת דוד אמסלם תקף את סגן יושב הכנסת איתן גינסבורג לאורך הדיון וקרא לעברו שוב ושוב בריון אפס שחצן ומתנשא. מדיון המליאה נעדרו מהמשכן לפי אתר הכנסת ארבעה חכים כולם מהאופוזיציה, סמי אבו שחדה ואחמד טיבי מהרשימה המשותפת, מאי גולן מהליכוד ומשה ארבל משס. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד. למאזינים שלום והנה הפרשנות של היום. צריך לקרות משהו קיצוני מאוד כדי שנשיא ארצות הברית יתנצל בפני העולם. זה גם נוגד את האתוס של האימפריה הארוגנטית וזו גם פוליטיקה פנימית רעה. לכן ההתנצלות של ג'ו ביידן על כך שארצות הברית נטשה את הסכם פריז למלחמה בשינויי האקלים הייתה אירוע באמת יוצא דופן. העובדה שהיא התקבלה יחסית בשקט בארצות הברית מעידה בעיקר על האפתיות האמריקנית כלפי משבר האקלים. כן, רוב האמריקנים סוף סוף מסכימים שיש בעיה אבל לא ממש אכפת להם ממנה. יש לכך כמה סיבות. זה מתחיל ב-DNA של ארצות הברית. האדישות כלפי משבר האקלים היא שילוב של יהירות. אנחנו אמריקנים. בסופו של דבר גם הטבע יפסיד לנו. עם התפיסה המעוותת של אינדיבידואליזם שלפיו מה שיקרה לך בחיים תלוי רק בך. עם הבית שלך עלה באש בשריפה שמתחוללת עכשיו כל שבוע בקליפורניה או טבע מתחת לעוד הוריקן זה לא נורא, הרי יש בטוח. ואם אין לך בטוח, בעיה שלך היית צריך לעשות. זה נמשך עם מערכת חינוך ציבורית קלוקלת שמאז ימי רולנד רייגן מופשטת מנכסים. השקעות ומורים טובים, בעיקר באזורים כפריים מרוחקים, שבהם מה שקורה מחוץ לעיירה הוא כמו כוכב אחר. וזה מגיע לשיא עם המחסומים הפוליטיים שתוקעים את ארצות הברית מהרבה בחינות במאה שעברה. לפני הכל, המפלגה הרפובליקנית היא פחות או יותר הישות הפוליטית היחידה בעולם שמחישה את עצם תופעת שינויי האקלים. זה לא אומר שפוליטיקאים רפובליקנים ספציפיים באמת לא מאמינים. רובם אנשים משכילים שיודעים את האמת, אבל החשה היא פוליטיקה טובה במפלגה ששלחה את דונלד טראמפ לבית הלבן. הרי מדובר באדם שהחליט לעזוב את הסכם פריז ולהעלות את העולם של נחדיו באש, רק כי סענה את קודמו השחור שיזם את הסכם. בצד השני, כן, מכירים בחומרת המשבר, אבל גם זה לא מספיק. בדיוק כשביידן מנסה לשכנע בגלזגו שארצות הברית רצינית בכוונות שלה לקחת צעדים רדיקליים, מסתובב בוושינגטון סניטור דמוקרטי אחד, ג'ו מנצ'ן, ושם מקלות בכל גלגלי התוכניות של ביידן. מנצ'ן בא מוירג'יניה המערבית, אחת המדינות האדומות ביותר בארצות הברית. רוב התורמים שלו מגיעות, או התרומות שלו מגיעות מתעשיית הפחם. ואף שהוא מסכים כי משבר האקלים אמיתי, הוא מסכים הרבה יותר שלא צריך להרגיז את התורמים. הדמוקרטים בסנאט מייצגים 40 מיליון אמריקנים יותר מהרפובליקנים, אבל בפועל החלוקה היא 50-50, או ביידן לא יכול לאבד אפילו כל דמוקרטי אחד. וכך מטיל סניטור ממדינה בת 1.7 מיליון תושבים וטו על התוכנית להציל את העולם. ארצות הברית נושאת באחריות העצומה ביותר לנזק שנגרם לכדור הארץ. זה המחיר שגבתה בניית האימפריה והפיכתה למדינה העשירה בעולם. הדור הצעיר שמתעורר למגוון הנזקים שיצר הקפיטליזם האמריקני, כן מבין או מבין את משבר האקלים ומה זה אומר לגבי עתידו. אבל הוא תלוי בדור המושחת של טראמפ ומנצ'ן, ואלה כבר לא יהיו כאן כשכדור הארץ יסרף ואחריהם המבול. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שר האוצר לשעבר של ישראל, חבר הכנסת ישראל כץ ממפלגת הליכוד, התייחס לאישור התקציב לשנת 2021 ואמר כי זה תקציב גרוע, תקציב של גזרות והעלאות מסים מיותרות ללא צורך. הוא טען כי אין שום צורך להעלות מסים מלבד הצורך של מנסור עבאס והתנועה האסלאמית. כשנשאל מעמדו של בנימין נתניהו בליכוד ייפגע בעקבות הצלחת הקואליציה, השיב קץ, המצב שהיה כאן לא ישתנה, בנט לא ישתנה ולא יצמיח פתאום כנפיים. הוא ראש ממשלה חלש שאין לו שליטה, שאין לו סדר יום אמיתי. הם העבירו תקציב כי יש 61 ח"כים שמפחדים מפיזור הכנסת, כי אין עתיד פוליטי לרובם המוחלט, לפחות לאותן מפלגות שהגיעו מימין. שר המשפטים של ישראל ויושב ראש תקווה חדשה סגן ראש הממשלה גדעון סער אמר כי מול מפל ההסתה והכזבים, מבול של צרחות וגידופים, עברו התקציב וחוק ההסדרים במלואם. בציוץ בטוויטר כתב, נכשלה מזמת האופוזיציה לגרור את ישראל למערכת בחירות חמישית. התרחקנו מהתהום והחזרנו את ישראל לפסים של יציבות ועבודה למען האזרחים, כך לפי גדעון סער. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ ברך על אישור התקציב של ישראל ואמר כי מדובר גם בניצחון אישי עבורו, זכר לממשלה הקודמת שבראשה עמד יחד עם בנימין נתניהו, מי שפעל ממניעים אישיים והסב נזק רב לישראל ולאזרחים יושב באופוזיציה, ומי שדואג לאזרחים נמצא בקואליציה. גנץ הוסיף כי יש מנהיגים שידעו להתאחד ולשים בצד את חילוקי הדעות. סיעת ש"ס התייחסה להעברת התקציב הדו-שנתי ומסרה כי זהו יום מביש ועצוב לישראל, גיבורים על חלשים. בהודעת המפלגה מטעם המפלגה נכתב, על חודו של כל הצליחה קואליציית הסביעים והמנותקים להעביר תקציב שכולו פגיעה מכוונת בקשישים, במחולשים, בתושבי הפריפריה ובמשפחות ברוכות ילדים. הבושה הגדולה שייכת לאותם נציגים דתיים שהרימו ידם במשך 48 שעות בעד התקציב הפוגעני ומשמשים קבלני ביצוע של לפיד וליברמן. בש"ס חתמו את ההודעה ערב ראש חודש כסלב, שבו היהודים מציינים את ניצחון האור על החושך. ש"ס תמשיך להיאבק בכל כוחה בליקוי של המאורות הזה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.